אנחנו נכנסים לשבת שהיא גם בעלת ערך בפני עצמה. שבת פקודי היא סוף ספר שמות, סוף מעשה המשכן, והיא גם הכנה ערב ראש חודש, אדר שני. היא גם באופן טבעי שבת שנקראת שבת שקלים. התרומה או התרומות שנאספו לשם בבניית המשכן ולשם המשך אם אפשר להגיד ככה התפעול שלו. ו התורה ב גם בדברים המפורשים וגם ברמוזים אפשר לומר מכינה אותנו, פותחת אותנו להתכונן למפגש הזה. וכיוון שבפרשת פקודי עוסקים הרבה בכסף, בזהב ובעוד חומרים, חומרים של קודש, אמרתי נלמד קצת, נתחיל בפסקה 5, שזה אחד המדרשים האחרונים לספר שמות. והמדרש מתאר מעשה בתלמיד אחד של רב שמעון בן יוחאי, שיצא חוץ על הארץ ובא עשיר, והיו התלמידים רואים אותו ומקנאים בו, והיו מבקשים הם לצאת לחוץ הארץ. זה לא קל לקרוא את זה, כי אנחנו מדברים על בית מדרש של רשב"י, בית מדרש של קדושה, בית מדרש עם אדם כזה גדול. אז מה מקום יש לכל החולשות האלה? כסף, קנאה וחוץ לארץ. אומר המדרש וידע רבי שמעון. המילה ידיעה בשפת האדם המודרני ידועה, אין מה להרחיב. המילה ידיעה בשפת הקודש, בשפה המקראית, כמו בספר שמות פרק, סליחה, בספר בראשית פרק ד', אבל בעוד מקומות, פירושה חיבור, חיבור, דבקות, פירושה קשר עמוק. הווה אומר, גם בשעה שעוברת טלטלה בבית המדרש של רשב"י, רשב"י מבחינת הקשר הנפשי שלו לתלמידה, הוא לא נחלש. ומצד שני, הדבקות, הקשר, אין פירושם שמפטרים כדי אשתקד ומתעלמים. אלא רשב"י עושה ברור. איך הוא עושה אותו? וידע רבי שמעון והוציאם לבקעה אחת של פני מירון. והתפלל ואמר. זה כוחו של המקובל האלוקי רשב"י. תפילה. לימוד. מידות טובות. ותפילתו מתקבלת. הוא אמר בתפילתו בקעה בקעה מלאי דינרי זהב. ומה שקרה בפועל, התחילה מושכת דינרי זהב לפני. אז כל הבקעה מלאה. אמר להם, אם זהב אתם מבקשים, הרי זהב, תלו לכם, אתם יכולים לקחת. אלה היו יודעים, כל מי שהוא נוטל עכשיו, חלקו של עולם הבא הוא נוטל. שאין מתן שכר התורה, אלא לעולם הבא. מסיים המדרש ואומר, הווה ותשחק ליום אחרון. אם רשב"י חושב שכשאדם ייקח את הדינרים הוא יפסיד את העולם הבא, אז למה הוא מכשיל אותם? למה הוא אומר להם לקחת? ואם הוא אומר להם לקחת כי אדם בלקיחת דינרי זהב לא עושה מעשה שלילי, אז למה הוא אומר שהם מפסידים את העולם הבא? דבר שני, לכם אין יצרים כאלה. אבל אני אגיד לכם על עצמי. אם עכשיו היה רשב"י ממלא את כל בית המדרש פה בדינרי זהב, הוא היה אומר לי, תשמע, אם אתה לוקח, אתה מפסיד את העולם הבא. אני אגיד לכם מה הייתי עושה. דבר ראשון, הייתי לוקח את הדינרים. מה שבטוח, בטוח. מקסימום, אני מודאג מהעולם הבא עוד 70 שנה, אני אלך לרשב"י. יוריד לי יוד, יוסיף לי יוד, יסדר משהו. ונפתור את הבעיה. נגיע לגשר, נחצה אותו. איך אפשר לחנך ככה? איך אפשר להגיע בן אדם? תשמע, אם עכשיו אתה לוקח עוד 70 שנה, יהיה לך איזה בלגן. לא מובן. ומה תורם לרשב"י הפסוק, ותשחק ליום אחרון? עשינו השבוע חבורה של גרעינים תורניים, נציגים, למרום, יחד עם הרב אלי בן דה, שהוא היה מנכ״ל בתי הדין הרבניים, והיום הוא יחד עם הרב שמואל אליהו ועוד אנשים מהמשפחה ומאנשי ציבור, הקימו, אפשר להגיד, מהלך שנקרא אביהם של ישראל, כמו הספרים שיצאו זכרו של הרב אליהו, זכר צדיק לברכה. אז מהלך כזה של חיבור גרעינים, וממילא חיבור עמך בית ישראל, לכל הנושא של סיורי צדיקים, שזה פוטנציאל גדול, תלוי איך עושים אותו, תלוי איך מה תוכנו, ואם נוסעים לאזור הצפון, אז ברור שעוברים ונכנסים לרשב"י. והיה איתנו אחד האנשים הרציניים שעוסק היום ב... מורשת הכותל, סולי, הוא מנכ״ל המנהרות, מנכ״ל המורשת, והוא דיבר על המילים ותשחק ליום אחרון. מה היה רשב"י ביחס למילים האלה? אני חושב שדווקא היום באזכרות לשמונות הבחורים שנרצחו לפני 3 שנים, ביום חמישי בלילה, ערב ראש חודש, אדר, לא רחוק מכאן, בספרייה של מרכז הרב, גם בחורים מהישיבה לצעירים, גם בחורים ממרכז הרב. המילים האלה, ותשחק ליום אחרון, הן מאוד משמעותיות. רשב"י, כך כתוב, אני לא יודע מה זה, לא מבין בזה, אבל זה מה שסולי הקריא מחלק מהזוהר שנקרא אידרא זוטא, בפרשת האזינו. רשב"י מתאר שם מה זה ותשחק ליום אחרון. מה היה ביומו האחרון של רשב"י? יש המון סיפורים סביב צדיקים, מה היה ביומם האחרון. אבל אין הרבה סיפורים מכלי ראשון. מה רשב"י כתב לדורות? מה חשוב לו שנזכור למרות שלא היינו שם? קודם כל צריך לדעת מי היה שם, ליד רשב"י. רשב"י אומר, מתאר, כל חבריה. כמעט אי אפשר להגיד את זה, אבל זה הפירוש, כל החבר'ה. בסדר, עם כל הכבוד לנו, אבל החבר'ה של רשב"י זה ליגה אחרת. גדולי התנאים באים לשם. הנשמות של אלה שעברו מן העולם גם כן באות לשם. ואז אומר להם רשבי, ולא כל אדם יכול להגיד את זה, וגם מי שיכול להגיד את זה לא בכל יום יכול להגיד את זה, אומר להם, גם הקדוש ברוך הוא נמצא פה. ואני רוצה, אומר להם רשבי, לגלות לכם סוד שכל החיים לא גיליתי לכם. רשבי אומר על עצמו שהוא לא יכול לצאת מן העולם בחיסרון. כלומר, בלי לגלות את הסוד הזה. איזה סוד הוא גילה? מה הוא הסתיר כל החיים שלו? אומר רשבי, לא כל אדם יכול להגיד את זה. אומר לקדוש ברוך הוא, אתה אלוקים, אתה עד, שכל חיי, כל חפצי, כל רצוני, היה להיות איתך יחד. לאן שרצית שאני אלך, לשם הלכתי. זה סוד. היה מי ששמע את זה, ולא התאפק. וסיפר לאנשים את המדרש הזה. מופיע פה המילים, ותשחק ליום אחרון. כיוון שהסיור הזה היה קשור גם לדמותו של הרב אליהו, הרגיש צורך לספר על הרב אליהו ורשב"י. לא כל אדם זוכה לראות את רשב"י, לשמוע אותו. בל"ג בעומר, תשס"ה, כמה חודשים לפני חורבן גוש קטיף וצפון השומרון, שכל מה שקרה בחוות גלעד ככה הציף את זה מחדש. ובסנור תספו המוני אנשים להדלקת מדורת רשב"י. אחד מהאנשים שביקשו ממנו לבוא, הוא היה קרוע בתוכו, כי הוא רצה להיות בל"ג בעומר, איפה? אצל רשב"י. ואז עולה לדבר בנו של הרב ליאור, שהרב ליאור היה צריך להגיע, אבל היה חולה ולא יכול להגיע, והוא שלח מכתב. ואז אותו אדם שומע את המכתב של הרב ליאור, ובו סיפור על רשב"י ועל הרב אליהו. בחודש אייר תשכ"ז, שהיה כידוע לקראת סופו התחלת מלחמת ששת הימים, י"ח באייר, ל"ג בעומר היה, אפשר להגיד, מהימים היותר קשים של ההמתנה. המתינו ללא תזוזה, ללא תזוזה בעולם, ללא תזוזה בישראל. והרב אליהו שם פעמיו בל"ג בעומר לרשב"י. ורשב"י מתגלה אליו בחלום. הוא אומר לרב אליהו, אין לך מה לבוא השנה למירון. אני לא שם. איפה אתה רשב"י? זה הסוד. זה הסוד שרק רשב"י יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, אתה יודע את האמת. איפה שאמרת לי ללכת, הלכתי. איפה השם אמר לרשב"י ללכת? בל"ג בעומר תשכ"ז. אמר רשב"י לרב אליהו, אני נמצא בסיני, שם החיילים נמצאים. אני הלכתי איתם, אין לך מה לבוא למירון. כמה אנשים, ממיליון האנשים שבאים בתוך השבועיים שלושה מסביב לל"ג בעומר, בכלל מוכנים להבין את הסיפור הזה? בכלל מוכנים להבין מה הקשר בין ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא לבין ללכת להיות עם החיילים? את הסוד הזה מגלה להם רשב"י. אולי את הסוד הזה הוא מגלה לתלמידים שלו. למה? כי אחד הסודות הגדולים שנעלמו מבני אדם זה מה פירוש המושג עולם הבא. אין אנו יודעים. עומדים אנחנו בסיור בקבר רבי יהודה הנשיא, בית שערים. רבי יהודה הנשיא כתב בצוואה שלו, לא תזוז אלמנתי מביתי. והמדריך שרגא מספר ואומר, תדאגו, דאגו לאלמנה. ועומד שם נכדו של הרב אליהו, אלעד יאריך השם ימיו, הרב אלעד. והוא לא מתאפק, הוא מספר שהייתה אישה שמדי פעם עזרה בבישולים בבית הרב אליהו. אחרי שרבנו הגדול נפטר, המשיכה לבשל. וימים שאחרי השיבה, הרבנית שתחיה ותאריך ימים הייתה חולה. אותה אישה בשלה לה כדורי עוף, ולחצה עליה לאכול את הכדורים, והיא אכלה. יום אחד בבוקר, הגיעה המבשלת, אל הרבנית, כולה רועדת, מרוגשת. אומרת לרבנית, מה קרה? מה עבר עלייך? היא אומרת, הרב הופיע עליי בחלום. הרב אליהו. מה כל אחד מאיתנו היה עושה כדי שרב אליהו יגיד לנו משהו היום? כמה הוא נצרח היום? מה הוא אמר לה? תודה רבה לך שנתת כדורי עוף לאשתי. אפשר להבין דבר כזה? אפשר להבין גודל כזה? מפה מתחילה השאלה. מה זה עולם הבא? מה זה עולם הנשמות? מה קורה שם? מי מתגלה שם ולמה? מה זה עולם תחיית המתים? מגלה רשב"י סוד. וכך לומדים חלק מהראשונים וחלק מהאחרונים. לא תמיד העולם הבא זה עולם הנשמות. לא תמיד העולם הבא זה עולם של אחרית הימים. לפעמים עולם הבא זה העולם שהוא בא בתוך העולם הזה. לפני שהעולם הזה הוא עולם מאוד מוחשי, זה חומרי, חושני. מה זה העולם הבא? עולם שהוא בא, כלומר עולם שהוא לא זה. אי אפשר לגעת בו, אי אפשר לחוש אותו. תינוק קטן נולד בן שעה, אפשר לסכם אותו ולומר יש לבננו חתיכת בשר 3 קילוגרם ו-30 סנטימטר? זה עיוות. לפנינו יש נשמה מוסתרת, גנוזה. יש נשמה, יש עולם הבא. אתה יכול להגדיר שבת כסוף שבוע? שבת זה מעין עולם הבא. זה היום הכי משמעותי בשבוע. זה היום שבו יורדת נשמה יתרה. כפי שהוזכר כשלמדנו את סוגיית ואי נפש, שאמר יש לקיש ואי לנפש, שמסתלקת במוצא שבת. אומר להם רשב"י, דינרי זהב, כסף או כל רווח, הם נקראים העולם הזה. העולם הכדאי, העולם הנמדד, העולם המוחשי. הם לא פסולים. למשל דינרי זהב אפשר להקים איתם משכן? אפשר להקים איתם תרומה? אפשר להקים איתם סיוע. מה שדובר באחת הפעמים הקודמות, הנבואת ירמיהו, התעלל חכם בחוכמתו, גיבור בגבורתו, עשיר באושרו, בהבחנה לפי נבואת ירמיהו, כי אני השם עושה חסד משפט וצדקה בארץ, לא בהכרח הוא כזה מחולק ואומר, העושר זה בשביל הצדק, או העושר הוא בשביל החסד. אלא כוונה כללית, בכישרונות שהאדם מקבל, הוא יכול לעשות טוב. דינרי זהב אינם שלילים. אבל עכשיו יש ברור. מה הברור? מה חשוב? מה המודד ומה הנמדד? האם העולם הבא הוא המודד? או העולם הזה? האם הנקודה האצילית, הערכית, התכנית, היא המודדת? וכל שימוש בכל כלי שהוא יהיה נידון לפי הרוח, או חלילה חלילה, הדינרים, הם יקבעו, הם ימדדו. מי זה האדם? מי זאת התנועה? מי זאת הקבוצה שהמציאה את המשפט שהמונה בני אדם חיים לפיו? בעל המאה הוא בעל הדעה. מה פתאום מי שיש לו כסף? הוא חשוב. אם הוא נותן אותו למשכן, בסדר. אבל תדע לך, כשאתה נותן למשכן, אתה תיתן, אם אתה עשיר, בדיוק כמו אני, מחצית השקל. והתורה תאמר לך, העשיר לא ירבה. ואם אדם אין לו הרבה כסף, הוא ייתן מחצית השקל. ואליו תכוון התורה במילים, והדל לא ימית. המשכן זה המקום של העולם הבא בתוך העולם הזה. זה המקום האצילי, אתה עולה לרגל. אתה עוזב את נכסיך, אתה עוזב את כל עסקיך, ואתה הולך לבית המקדש. ומי ישמור על הגבולות, על המפעלים, על השדות? אומר הר שמח, הבטיחה התורה ואמרה, לא יחמוד איש את ארצך. אתה אל תדאג למה יקרה. תעלה אל המקום שאליו אתה מתגעגע, כי הוא בעצם המקום שמברר בשבילך את עולם האצילות, את עולם התוכן, את עולם הנשמה. ועל כן, הוסיף רשב"י ואמר, עכשיו מי שנוטל, עכשיו אנחנו בתוך הבירור הזה. למשל, האם לקנה בשביל כסף? אם העולם הבא, אם עולם הנשמה הוא עולם התוכן, אז אם יש לשני כסף ולך אין, מה קרה? לא קרה כלום. הנה יש שאלה מקריאת גת. אתם רואים, אם אתם לא שואלים, אז מקריאת גת שואלים. תחליטו. האם אין עניין לקחת את המוחשי ולהרים אותו אל הקודש? הרי זה בדיוק מה שנאמר. ברגע לבריאות, ברגע שהעולם הבא, הוא יוצק את התוכן לעולם הזה, העולם הזה מתרומם. בוודאי. רשב"י. רשב"י חי במערה, קודש נטו, ניסים נטו, אוכל ושתייה, לבוש, תורה, סודות אלוקיים. 12 שנה זה כמות אדירה, איכותית. יוצא מ-12 שנה, יוצא החוצה. מה הוא רואה? הוא רואה הייטק, הוא רואה בתחרושת, הוא רואה שדות, הוא רואה אנשים חורשים, הוא רואה חברת בניין. אומר רשב"י, עוזבים האנשים האלה חיי עולם, חיי נצח, חיי תוכן, חיי נשמה, ועוסקים בחיי שעה, בניגלה, במוחשי, בעכשווי. והיום אנחנו יודעים שאצל תלמידי חכמים אמיתיים, ביקורת שלהם לפעמים היא שורפת. מבט העיניים שלהם לא משאיר אפשרות להתקיים. זה מה שהגמרא אומרת במסכת שבת, דף למד ג', כל מקום שנתן עיניו נשרף. יוצאת בת קול, אומרת לרשב"י, בשביל מה יצאת? להחריב עולמי יצאת? תחזור למערה. כמה זמן הוא חזר? 12 חודש. למה? שכתוב בגמרא משפט, אלמלא כתוב אי אפשר לא אומרו. אמרי משפט רשעים בגיהנום 12 חודש. אנחנו יודעים לדעתנו מי נקרא רשע היום. אנחנו יודעים לדעתנו גם מי מגיע לו גיהנום. אבל זה לא רשב"י. זה לא בנו רב לזר. אומרים מרן בן איש חי בסגנונו והרב קוק בסגנונו. אותו עיקרון. אל תחשוב שרשב"י נאלץ על ידי בת קול לצנן את הקודש. להירגע, להתפשר. אל הרשב"י, אומר הבן איש חי ואומר הרב קוק, הכניסה אותו בת קול למערה כדי לחזור בתשובה, כדי לעלות מדרגה יותר גדולה, ששם הוא יבין, בדיוק כמו שישראל כתב מקריית גת, שהתפקיד של חיי העולם הוא לא לבקר חיי שם, הוא לא לשרוף אותם, אלא להעיר אותם, לרומם אותם, לתאר אותם. ויכול להיות שרשב"י של המדרש הוא אחרי המערה, הוא אחרי 12 החודש. יכול להיות שרשב"י של תצחק ליום אחרון שאמר הקדוש ברוך הוא לאן שרצית הלכתי, זה רשב"י אחרי 13 שנה. אי אפשר להגיד את זה על רשב"י אחרי 12, כי הוא הלך לשרוף והשם לא שלח אותו לשם. ממי למד רשב"י את העולם הבא? מהאישה. יום האישה הבינלאומי. יומו של שלמה המלך. פרק למד א' במשלי. מי האישה? כמה תארים יש לה לפי הפרק? כמה דינרי זהב יש לה? כמה קריירה יש לה? לא ידוע. ידוע שהיא קמה בעוד לילה ונותנת טרף לנערותיה. יש לה תינוקת שאוכלת בשתיים בלילה, יש לה ילד שאוכל בשלוש בלילה, יש לה עוד תינוקת שאוכלת בארבע. האם האישה מקבלת דינרי זהב? על זה? האם מדווחים על כך בערוץ אחד? לא. לכו, אומר רשב"י, לאישה. לאישה שאותה מתאר שלמה המלך. שאין לה בעולמה, אלא האמת של העולם הבא. וכל חיי השעה שלה נרתמים. מסייעים, מהווים כלי להופעת העולם הבא. וממנה תלמדו, אל תשתעבדו לכסף, תשתעבדו אותו לכל עולמכם האמיתי. האם זה לא פרשת שקלים? מה התורה אומרת? לכפר על נפשותיכם. על מה צריך לכפר? מה התורה אומרת כשהיא אומרת, נעבור רגע לפסקה אחת, תודה רבה לשתייה, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדורו. יש שתייה בחוץ מי שרוצה, כן? בכבוד, צביקי, סוף סוף שאלה.
השפה שרד לי משהו פסול, משהו שלילי, או לא משהו מאוד נכון.
מי שבתותחנים, מילואים, לא שומע טוב.
השפה שרד לי משהו פסול או שלילי, זה משהו מאוד נכון, משהו. כאילו, תראה שהוא חזר למערך, אחרי זה יצא... המשפט שאומר...
המערה עד 12 שנה היא הייתה טובה, אבל היא לא הספיקה. כי היא יצרה מקום רוחני שממנו שוללים את העולם. יש בעיה אחת בשלילה, שהקדוש ברוך הוא ברא אותה, אותה עולם. למה אתה שולל מה שהשם ברא? על כן צריך להוסיף קומה עוד 12 חודש, שהם יאירו מחדש את כל אותם 12 שנה קודמות. תוצאה מכך, שיצא רשבי מסוף השנה ה-13, כולו ישרוף. זאת אומרת, התמונה הרוחנית שתהיה, תיווצר לרשבי, אחרי השינוי לעומק, לטובה, היא תהיה התמונה שאותה רוצה הקדוש ברוך הוא ממנו. ולכן אמרתי, היחס של רשבי לדינרים הוא לא יחס שלילי. העולם הזה הוא לא שלילי. אבל השאלה, מה מודדת מה? אז התורה אומרת, פה בפרק למד, בספר דברים, בסוגיית השקלים, אחרי כל התיאור של מה שהוזכר קודם, בפסוק תתווה, והשיר לא ירבה, עדה לא ימעית, אחרי שפסוק תתווה מסתיים במילים, לחפר הנפשותיכם כמו שפסוק תתזיין, אז כתוב, ולקחת את כסף הכיפורים. נחשוב על המושג יום הכיפורים. בסדר, כשזה יום רוחני, מנותק מכל הוויית העולם הזה, אתה קורא לו כיפורים. אבל כסף? פרשת השקלים היא פרשת כיפורים. ונתת אותו על עבודת אוהל מועד, והיה לבני, לבני ישראל לזיכרון לפני השם, לכפר הנפשותיכם. ומיד אחר כך, התורה עוברת לפרשת הכיור. כיור נועד לרחצה. רוחצים ממנו את הידיים ואת הרגליים. יש מוח, יש לב, ויש ידיים ורגליים, מה שאולי מכונה בשפת האדם המודרני היום, עולם הביצוע. לרחוץ אותו זה קשה. זה לא תלוי בכמות המים ששפכו על הידיים. כלול בשאלה אם האדם מוכן להיות נקי. איך ידע? יש דברים שעשויים במשכן מכסף. יש דברים שעשויים במשכן מזהב. ויש דברים שעשויים מנחושת. נחושת. זה בעצם ראי. הכיור היה עשוי ממראות. מה אומר רש"י? בפסקה 9. על מה שאומנם מוזכר בפרק למד ח', אבל הוא בעצם ממשיך איתנו בכל סוגיית הכיור. גם בפרק למד וגם בפרק מ', בסוף פרשת פקודי. יש שני גורמים שהם אחרונים במשכן. הם אחרונים בספר שמות. כיור וחצר. איך אתה מתנהג בקודש? זה עולם אחד. איך אתה מתנהג בחצר, בחוץ, ברחוב? אז מה אומר רש"י? בנות ישראל? הם השתמשו במראות. ואפשר לקרוא ברש"י למה השתמשו במראות? ואת המראות האלה הם הביאו למשכן. משה רבנו אומר, זה עשוי ליצר. זה יגרום התגברות הכוח של העולם הזה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא כמו שאתה סבור. זה יגרום את הגעגועים לעולם הבא. מי מאלה מישראל שהיו תחת השיעבוד במצרים והתייאשו והפסיקו ללדת ופרקו את הבתים, הם הגברים. יש להם יותר מדי חשבונות, יותר מדי עיסוק בתוצאות וברווחים. מי הציל את המצב? נשים. זה כזה שמוכה אמר לו, אם המראות האלה נגלו ישראל ממצרים, זה מה שהראשים מביא בהמשך, על פי המדרש ועל פי הגמרא. הווה אומר שכשאדם מסתכל בראי הזה, הוא יחשוב על העולם הזה. הראי עוסק בעולם הזה, אבל במגמה של העולם הזה, שהיא עולם הבא, במגמה הנצחית, במגמה הערכית. זה יהיה הבסיס לרחיצת ידיים ורגליים. כל הבעיה בעולם הזה, למה צריך לחוץ ידיים ורגליים? כי נדמה לאנשים שטחיים כמוני, שמה שאני מתנהג בבית המדרש, מתנהג בבית המדרש, מה שאני עושה בקודש, עושה בקודש, אחר כך בחצר, כבר אני לא מחזיק מעמד רוחני. אז אומרת לי התורה, לא נכון. אל תסכים אף פעם בשום תחום. לומר, מה שרואים משם, לא רואים מכאן. זה שורש פורה ראש ולענה המשפט הזה. לא משנה מי אומר אותו. לא משנה בזה הקשר. הטהרה שהקודש רוצה להביא לעולם היא גם בפנים וגם בחוץ. ואת זה יסתכל האדם בנחושת ויזכר באבי אבות הטומאה הנחש. הוא זה שממנו נוצר המלאק שעליו אנחנו הולכים להסתער בחודש הקרוב, חודש אדר, כולל בפורים. הנחש לא אמר לאישה, תצפצפי על הקדוש ברוך הוא. הנחש הלך מסביב, והוא התחיל במתקפה. והוא אמר לאישה, בפרק ג' בספר בראשית, הוא אמר לאישה, אף כי אמר אלוקים מכל עץ הגן לא תאכלו. איסור גורף על הכל. בני אדם לא יכולים לחיות רק עם איסורים. אז האישה מיד עצרה אותו באמצע, אמרה לו, אתה לא צודק. למה אתה לא צודק? כי מכל עץ הגן אכול נוכל. היא צדקה, אבל היא לא צדקה. היא צדקה במניעת האיסור הגורף, אבל היא לא צדקה. כי היא אמרה את המילים, מכל עץ הגן אכול נוכל, והייתה צריכה להגיד, מכל עץ הגן אלוקים ציווה לנו לאכול. אם באמת העולם הזה והעולם הבא מחוברים, תאכל. כי אלוקים שיצר את העולם הבא, יצר את העץ. נטע אותו בגן בעדן, ועשה אותו נחמד, וטוב למאכל. הכל הוכן לנו. רק נשארה הכרעה. שאת מה שאתה נהנה ממנו, ואת מה שאתה רוצה ומתאווה לו, אם זה רצון חיובי, תעשה את זה בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר. ופה הנחש תקע טריז, והצליח, ומכאן הייתה הנפילה. אלוקים לא שאל את האדם הראשון, איפה המצוות שלך? אלוקים לא שאל את האדם הראשון איפה התורה שלך, איפה ההלכות שלך. אלוקים שאל את האדם הראשון, איפה אתה? אלוקים אמר לאדם הראשון, הרי כל מה שרציתי לבנות זה את הנפש שלך, את העולם הזה שלך, על פי העולם הבא. קלקלת בידיך, נפלת. בגלל שיש עץ אחד, מתוך כל המצווה לאכול את הכל, שאסור לאכול ממנו. והוא נקרא עץ הדעת. לא נכון. עץ הדעת טוב ורע. דעת זה דבר נפלא. שכל, חוכמה, מחשבה. אבל דעת טוב ורע, זה לא ניתן לאדם. האם עמלק מסוכן לעולם? האם אדם מוסרי צריך להילחם בעמלק? או שאדם מוסרי צריך להגיד, אני לא יכול להילחם בעמלק. זה אומר הרב סולובייצ'יק, בן אדם לא יכול לדעת. הוא לא ברא את העולם. הוא לא יודע מי זה עמלק. לפני 10 חודשים היו ערבים מפה מהארץ שנסעו לבקר את זה שנקרא, לא יודע מה התפקיד שלו שם, בלוב. הם צריכים לתרץ את עצמם. מה עשיתם שם? עם מי דיברתם? עם מי נפגשתם? הם הסתכלו על העולם הזה. יש כל מיני שליטים בעולם הזה. יש עוד אחד. אבל לפי אמות מידה מוסריות אלוקיות, הוא לא צריך להיות שם. תראו מה הוא עושה לבני עמו. עולם שיודע להגיד לנו שהקרוון על גבעה תתווה באלי, הוא לא במילימטר הנכון, הוא לא יודע מה להגיד ללוב. הוא שותק. זה חג הפורים. זה חודש אדר. זה המשכן. זה פרשת שקלים. ראה הקדוש ברוך הוא, כך מופיע במדרש, כך מופיע בירושלמי. ראה הקדוש ברוך הוא שעתיד המן לשקול על גנזי המלך. כסף. וראה שאחשוורוש הולך להסכים איתו. ולתת לו את הטבעת. הקדים שקליהם של ישראל לשקליו של המן. אנחנו עכשיו, ערב שבת קודש, פרשת שקלים, תשעין, א', מכינים את התשובה לאמן. שהמקור שלו בתורה זה השאלה היקה. המין העץ אשר אמרתי לך, האותיות האלה, ה' מ' נ', זה הנחש. ואנחנו הולכים בפורים להסתער עליו. ביום שהוא הכי העולם הזה, הוא יהיה היום עם הכי עולם הבא. אין יום כזה בשנה. היום שהכי מתקרב אליו, כאותיות שמו, זה יום הכיפורים, שם יש רק חיי עולם. שם יש רק העולם הבא. זה חשוב. זה גם יום מחפר. אבל השקלים מחפרים. הכסף, הכוסף, התאווה מחפרת, זה החידוש של יום שהוא נקרא פורים. ובעצם במהות, אומר הארי, יום הכיפורים פירושו כפורים. במשהו הוא דומה לפורים. זה המראות הצוות, זה הנחוש. ואת כל זה אי אפשר להבין בלי הפסוק הבא. אומרת התורה בפרק למד בפסוק כ"ב, וידבר אדוני אל משה לאמור, ותקח לך בסמים ראש מור דרור 500 קין מנבסם, מחציתו 50 ו-200, וקנה בוסם 50 ו-200. בסמים אדם מבין, בוסם אדם מבין. מה זה מור דרור? ואי אפשר להתעלם מכך שאונקלוס אומר, מור דרור זה בעצם מר הדחיה. מר הדחיה עם מאמץ קטן זה מרדכי? פה נמצא מרדכי. במה? הלך הרמב"ן בפסקה 10 וחיפש. הוא מצא על פי רב סעדיה גאון ומפרשים נוספים. ופרשו דרור מלשון וקראתם דרור. זה שאתה אומר מילה כמו שהיא כתובה בויקרא קפה, לא עשית כלום. מה הוספת? מוסיף רמב"ן, שיהיה חופשי מן הזיוף והתערובת. היה יכול להיות, באמירתו הרמב"ן אומר, להיות נקי מזיוף. מה זה להיות חופשי? בסדר, כתוב דרור, אבל התורה לא אומרת חופשי מזיוף. מאיפה רמב"ן הגיע לזה? אומר רמב"ן, ואולי נאמר שיצריך הכתוב להיות חופשי, לומר, שיוקח מן הצבי. יש חיה כזאת, שנקראת צבי. במצב אחד, אומר הרמב"ן, כשהצבי בהיותו חופשי מתהלך בין ערוגות הבשמים, הוא מתענג כרצונו. יש מצב שני, כאשר ילקד ויעמוד ברשות אדם, לא יעשה מור, כי מעט, ואיננו מבוסם. זה מור, זה בוסם, טוב, ומתאים למקדש, רק אם הוא מצורף לדרור. ומה הבחנת הדרור? האם הוא הולך חופשי כרצונו, הוא מתענג, או הוא תחת רשות אדם. מאיפה לרמב"ן כל המהלך הזה? למה זה כל כך משמעותי בכניסה למשכן? למה זה מחובר לכיור, לנחושת ולכסף השקלי? באמת התורה אומרת בפרק כ"ה, וקראתם דרור, כי היא אומרת את מה שכתוב פה בצד ימין. וקידשתם את שנת החמישים שנה. שואל המלבין, למה היא נקראת שנת החמישים שנה קודש? הרי בדרך כלל הביטוי מקרא קודש זה כשיש איסור מלאכה. לכן פורים למשל לא נקרא, הוא לא נקרא מקרא קודש. ובשנת היובל אין שום איסור בנוסף לשנת השמיטה. בשנת השמיטה לא אמרת, וקראתם קודש. למה אתה אומר את זה על שנת היובל? וקראתם דרור בארץ. איך קוראים דרור בארץ? אומרת התורה, לכל יושביה. זה לא נכון. כי מי משתחרר בשנת היובל? רק עבדים. הייתה צריכה, התורה צריכה להגיד, קראתם דרור בארץ לעבדים. שבתם איש אל אחוזתו ואיש אל נשבתו תשובו. מי זה? בתוך אותם פסוקים כתוב, וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או קנו מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו. איסור הונאה. אתה לא יכול למכור חפץ או לקנות חפץ בפער מחירים יותר משישית. כמה זה? 13%. יותר מזה המקח בטל. התורה לא מוכנה שיהיה פער מחירים של 100%. אומרת התורה שזה חשבון לפי מספר השנים משנת היובל, כי הרי השדות אחר כך חוזרים לבעליהם. הוא מוסיפה שוב בפסוק י' ולא תונו איש את עמיתו. המשנה בגמרא מסכת בבא מציעא בדף נ"ח, שואלים חז"ל את השאלה הזאת. למה פעמיים לכתוב לא תונו? וחז"ל עונים כך, הלא תונו הראשון, זה כפי שהוזכר, הונאת ממון, כל הנושא הכלכלי. אתה הולך לחנות, אין לך כסף לקנות, או אתה לא מתכוון לקנות. אתה שואל את בעל החנות כמה עולה המחיר. אתה עובר על איסור תורה, לא תונו יש תמיד. אתה מונה אותו. האיסור השני, אומרים חז"ל, זה איסור הונאת דברים. אל תגיד לבעל תשובה, זכור מעשיך הראשונים. אל תבייש. אל תגיד לבן גרים, זכור מעשי אבותיך. אם אתה יודע על אדם שהוא חלילה חלילה מקבר את בניו, אל תגיד לו כדרך שאמרו הרעים לאיוב, שבגלל שאתה חטאת אתה סובל. אל תגיד לו כך, כי אם תגיד לו כך זה לא תונו איש תמיתו. הדבר הרביעי, אומרים חזן, אם היה בן אדם רוצה להתגייר, אל תגיד לו. פה שאכל נבלות וטרפות שקצים ורמסים, ילמד תורה שניתנה מפי הגבורה, אל תגיד לו. בעצם לא תונו איש תמיתו במובן של הונאת דברים, וגם במובן של הונאת ממון, זה לא רק נוגע לשנת היובל. זה כל מערכת היחסים בבני אדם. אבל, אולי זה קשור למושג, הוקעת אין דרור. אולי זה קשור, בעצם במהות, לאותו ביטוי של הדרור של הרמב"ן. עמוס שואל מירושלים, האם ניתן לומר שבעצם עולם הבא זה העולם הפנימי שהאדם, האומה, האנושות בונה כדי לתת משמעות לעולם הפיזי? אחרי שהאדם מתנתק מהתלות בעולם החיצוני, כלומר בעולם הזה, אז הוא מתרומם על ידי עולם פנימי. אני לא מחלק ציונים, אבל אני מבין מה שעמוס כתב. בשינוי קטן, זה לא המשמעות היחידה של העולם הבא, יש עוד משמעויות. אבל בהקשר הזה של רשב"י, גם של המדרש, אבל לא רק של המדרש, הגמרא אומרת מסכת ברכות, וזה גם קשור לעניין שלנו, רשב"י אומר פה בפסקה 6, תניא רבי שמעון מיוחאי אומר, שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולם לא נתנם אלא על ידי איסורים. תורה, ארץ ישראל והעולם הבא. תורה מניין? בני שכתוב בתהילים, בצדיק ד' אשרי הגבר אשר תייסרנו יום תורתך תלמדנו. יש קשר בין איסורים לתורה. ארץ ישראל, בני שכתוב, כי כאשר ייסר איש בנו השם אלוקיך מייסרקה, ייסורים, וכתיבת ראי, כי השם אלוקיך מביאך אל ארץ טובה, מיד ארץ ישראל, אז היא קשורה לאיסורים. ועולם הבא, תכתיב במשלי בפרק ו' כנר מצווה ותורה אור ודרך חיים תוכחת מוסר. קודם כל, איך אתה אומר מתנות אם אתה אומר איסורים? איך זה עובד ביחד? ועוד אתה קורא לזה מתנה טובה. ושנית, איפה כתוב במשלי עולם הבא? כתוב דרך חיים תוכחת מוסר. איפה כתוב עולם הבא? שנת היובל, מבחינת העולם הפיזי, השתחרר רק מי שעבד. מבחינת העולם הנפשי, המוסרי והרוחני, משתחרר גם מי שהיה אדון. אדנות אנושית זה מצב מזויף, הוא לא טבעי. אדם נולד בצלם אלוקים, הוא נולד חופשי. במהות הנשמתית שלו הוא נקי מזיוף. ילדים לא מזייפים, יש להם מצלמה נסתרת, הם לא מפתחים את הסרט וכל הזמן מצלמים. איך אבא שלהם מדבר, איך אמא שלהם מדברת, איך המורה שלהם מדבר, כל הזמן מצלמים. ילדים זה עם בלי זיוף. זיוף זה תוספת מלאכותית, ולכן מי שלא צריך להיות אדון, הוא צריך להשתחרר מהאדנות. זה שנת היובה. הצבי הוא חופשי מזיוף, כי הוא לא תחת רשות אחרת. ומורדרור זה אדם כמו מרדכי, שלא היה מזויף, שהיה חופשי. אפילו היה חופשי מרוב הסנהדרין. אמרו לו, זה בלתי נסבל מה שאתה עושה, אתה מסכן אומה שלמה. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. הוא ידע מה האחריות שלו. הוא פעל בלי זיוף. כשאני אומר לבן אדם, אתה אכלת שקצים ורמסים, איך תלמד עכשיו תורה מפי הגבורה? אני מתנשא עליו. יש כל מיני סוגים של התנשאות, יש גם התנשאות רוחנית. אבל זה נקרא לו, תונו ישתם איתו. אסור לזייף. אסור להלבין פני חברך ברבים. יהיו השבוע הרבה אנשים שהם צריכים לשאול את עצמם, האם הם קיימו את הציווי הזה? לא תונו ישתם איתו. יהיו הרבה אנשים שצריכים לשאול את עצמם, האם הם נהגו על פי האמת? האם הם טבעו מעצמם לא להיות מזויפים? באמת, אולי צריך ללמוד על זה קצת. כי בכל זאת, לפחות אולי בתור איש פשוט, הגיעו השבוע גם ביקורים של אנשים חשובים, שלא ראיתי אותם הרבה זמן, אס-אמסים, טלפונים, וככה שאלתי את עצמי, איך להבין מה שקרה פה? זה סוג של תגובות כל כך כועס. מישהו אמר לי אתמול, תשמע, אתה בנית 30 שנה מעמד ציבורי, בעשר שניות הרסת אותו. פרצתי בצחוק. אמרת לו, תשמע, קודם כל זה חידוש עצום שבניתי משהו. לא ידעתי. אבל הרגעת אותי, כי אם בניין של 30 שנה אפשר להרוס בעשר שניות, כנראה לא היה כלום. ועוד יותר הרגעת אותי, כי יש לי עוד 60 שנה לחיות. אז אני אבנה ב-60 שנה הבאות. מה בוער לי? באמת, איך יכול להיות שבן אדם חושב ככה, שבניין שנקרא מעמד ציבורי, אז זאת אומרת שהמעמד הציבורי היה מזויף. אני האמת באתי למכון היום במחשבה שאדבר עם הקירות. כי אני מקבל אס-אמס, כותבים לי, למה חתמת על מכתב התמיכה? אני לא מתאפק, אני מצצה לבן אדם. אני שואל אותו, על איזה מכתב תמיכה אתה מדבר? הוא אומר, בן עשי קצב. אמרתי לו, רגע, אתה מדבר עם בן אדם שתמך באונס? איך אתה מדבר איתו? אתה מדבר עם בן אדם שתומך בבגידת איש ואשתו? איך אתה מדבר איתו? אומר לי, לא, לא עד כדי כך. אמרתי לו, וזה מה שאמרת, מכתב תמיכה. מה הוא עונה לי? אחד ושניים ועשרה וחמישים. ככה אמרו בתקשורת. נכון? זה מה שעשתה התקשורת. לקחה מכתב שלא היה מכוון אליה, הוא לא היה מכוון לרשות הרבים, והדליפה אותו והפיצה אותו. והוסיפה לידו רק מילה אחת. המילה הזדהות. ומאז הכותרת של העניין זה מכתב הזדהות. אני אומר לבן אדם, בוא תקרא את המכתב, לא כתוב בו הזדהות. אני מכיר חלק מהרבנים, הם לא מזדהים עם אונס. הם לא מזדהים עם בגידה. אז הוא אומר לי, לא, זה משתמע. אמרתי לו, אז למה אתה קורא לזה מכתב תמיכה? תגיד, מכתב שמשתמע ממנו תמיכה. ואנוכי לא ידעתי כשחתמתי שבעצם כבר לפני שבוע ולפני שבועיים יש עיתונאים שכתבו שאחד כותב על המשפט והשני כותב על התקשורת שיש לו תמיעות נוקבות מאוד על המשפט. אז חבר שלי אמר לי, נכון, לעיתונאים מותר לכתוב את זה, אבל אתה רב, איך אסור לכתוב את זה? אמרתי לו, ביום שרבנים יהיו אנשים מזויפים, אין להם מה לחפש פה. הוא אומר לי, כן, אבל גרמת חילול השם. אמרתי לו, בעיני מי? בעיני עיתון הארץ? ובעיני אלה שהשתעבדו לעיתון הארץ. ולא ידעתי מה אמרתי לו. אתמול קיבלתי מסרון מבן אדם. הוא אומר לי, תחזק את אלוף במילואים יעקב עמידרור. אני לא יודע, אני הכרתי את אלוף עמידרור בסוגיה של המועצה הציבורית, של הייחוד היהודי והבית הלאומי, ו... מה אני חזק אותו? במה? הוא אומר לי, הוא מועמד להיות ראש המועצה לביטחון לאומי. אני אומר לכם, כמעט ברכתי שחיינו. מיד עשיתי אס-אמס. כתבתי מה שכתבתי, והמשכתי הלאה. היום אני מקבל אס-אמס מאדם אחר, מקום אחר בארץ. אומר לי, קובע מדרור דיבר עכשיו בגלי צהל, מלא ענווה כנגד כל המשמיצים אותו. צלצלתי אליו, אמרתי לו, מה זה? הוא אומר לי, אתה לא שומע חדשות? אמרתי לו, לא. אומר לי, לא בטוח שהוא יהיה ראש המועצה לביטחון לאומי. אמרתי לו, מה? אומר עיתון הארץ, בידיעות אחרונות, הם מצאו לפני 10 או 15 שנה, הוא אמר שאם חייל לא מסתער בקרב צריך לראות בו, בראש שלו. אז הוא לא יכול להיות ראש המועצה לביטחון לאומי. אני שואל, את כל המגנים, את כל הכועסים, את כל השונאים, את כל המקטרגים שלא שתקו השבוע, מה הם עשו בסוגיית יעקב עמידרור? הרי הסוגיה הזאת של מי יהיה ראש המועצה לביטחון לאומי, יכול להיות שיש לה השלכה של חיים ומוות, השלכה של הביטחון הלאומי. מה הם עשו מול עיתון הארץ? מה הם עשו מול ידיעות אחרונות? וזה יום יומיים אחרי מכתב, נו, איך לקרוא לו? התמיכה. מי שעיניו בראשו ולא מבין שיש פה קרב, כל יום הקרב הזה, שחטת את הרבנים שחתמו, קברת אותם ואת מעמדם, התפטרנו מאויבי הדור הזה. בסדר. יום אחרי זה, עוד בעיה, עוד סוגיה. זה לא נגמר. אז בוא נלמד, למה זה קורה? אומרת הגמרא מסכת תגובות, היא נמצאת פה בפסקה 8. אמר רבי זרע, אמר רבי ירמיה בר אבא, דור שבן דוד בא, יש מסכת סנהדרין מלאה, דף צדיק זין, צדיק ח', 4 עמודים, עשרות מאפיינים במהלכי הגאולה בחבלי משיח. במסכת כתובות, 3 מילים. קטגוריה בתלמידי חכמים. ותראו מה אמר שמואל. כשרבי זרע אמר לו את זה בשם רבי ירמיה בר אבא, אמר שמואל, צירוף אחר צירוף. טלטלה אחר טלטלה, זה כתוב בגמרא לפני 2,000 שנה. תראו רש"י, מה הגאון הזה ברוח קודשו לפני מאות בשנים, מה הוא כתב על המילה קטגוריה? הרבה. רש"י, אתה לא יודע כמה הרבה. גם מי שהזכיר לו השבוע את רצח רבין, שאחריו קצת להזכיר נשכחות, איך היה יחס לציבור הדתי-לאומי ולרבותיו שכידוע הסיתו לרצח, כולל רבנים שאמרו שהרבנים ההם הסיתו לרצח, כנסים בבנייני האומה לכל רשות הרבים של עם ישראל. אז רש"י יכול להגיד את המילה הרבה. זה הרבה, זה היה מדהים. מוסיף רש"י, מסתינים, שזה בעצם מילה אחרת למילה מקטרגים. אבל פה מוסיף רש"י עוד שתי מילים. מלמדים חובה. קטורת היא חלק מכל הבשמים של המקדש, של המשכן. יש בה 11 סימנים. אחד, הסימן של אורה, הרוח שלו, ריח של אורה. וכל תענית אומרת הגמרא מסכת כריתות בדף ו', שאין בה מפושעי ישראל, איננה תענית. בדרך כלל אנחנו סופרים 10, וזה הקודש. אבל חשוב לתורה להגיד שעם ישראל זה ציבור על כל גוונם. ובעצם, אם כך אתה לא יכול ללמד חובה. רבי ישמעאל מלמד זכות. בסיור צדיקים התברר לנו שיום כ"ה בסיוון הוא יום פטירתו של רבי ישמעאל כהן גדול, שהיה מלמד זכות על עם ישראל. שיגולו רחמך על מידותיך ותתנהג עם בניך לפני משורת הדין. בן אדם יוצא מתפילה בשמה קולנו, הוא אומר את המשפט הזה כשיש בצורת. יגולו רחמך על מידותיך. דקה אחרי זה הוא שומע שאיזה רב חתם על איזה מכתב. איך הוא לא חושב שהוא צריך להיות יגולו רחמך על מידותיך? אתה עושה כוכבית לולה מהתפילה שלך. אומר רש"י, מלמדים חובה. שזה הפרי הבאוש של חלק מהתקשורת. יש אנשים מתוקנים בתקשורת, ערכיים, מנסים להציל. אבל יש כאלה אחרים. ומהירות השפיטה, ומהירות התגובה, ומהירות ההכפשה, הן דברים בלתי נסבלים. אולי פורים יבוא יטהר אותנו, יפוך את כל השקלים שלנו, להיות מלחמה בעמלק. ולא ניתן ללימוד חובה לחדור למחננו. כי הפירוש האחד של רש"י זה קטגוריה בתלמידי חכמים, כפי שרש"י אומר, עליהם. קטגוריה עליהם. יש מפרשים שאומרים קטגוריה בתלמידי חכמים זה קטגוריה ביניהם. זה לא פשוט שדו שיח בין רבנים מתנהל באינטרנט. יש פה משהו לא הגיוני. למה לא מדברים? מחליפים מחשבות. יכול אדם להגיד את כל הביקורת. משאלה, מבירור. למה חריצת דין? יש פירוש שלישי. הוא לא כאן. אבל פירוש של האחרונים, הוא גם קשור לדורות שלנו. ושאומר עיון יעקב, קטגוריה בתלמידי חכמים, נפילות ביצרים. יש נפילת יצר. למשל, אחד היצרים הנוראים בחבלי המשיח, זה הגאווה. יצר נורא. אני אומר לכם על עצמי, מאוד קשה להינצל ממנו. מה שהגמרא אומרת, זה גם חלק מתמונה של מצבים שיתכנו בחבלי משיח. אבל היא לא באה כדי להשחיר את התמונה בחבלי משיח. היא באה כדי שנתקן. היא באה כדי שנהיה אנשים שמסוגלים, רוצים, חותרים, משתדלים, מתאמצים, לנקות את השיקולים שלנו. הרצון לתקן את הפגיעה בנשים, את הפגיעה במשפחה, רצון אמיתי. הרצון לשמור ולכבד את מי שנפגע הוא רצון אמיתי. הרצון לעזור הוא רצון אמיתי. אסור שהרצון הזה יהיה היסטריה. יגרום איבוד השתנות. אני לא יודע למה רבותיי חתמו. הם לא ביקשו רשות ממני, לשמחתי. אני גם לא מאלה ששופטים את רבותיי. יכול להשתדל לבקש מהם שיסבירו. הם החליטו מה שהחליט. אבל אולי עוד מותר לאדם במסגרת חירות וחופש הביטוי השמורים בימינו רק לקבוצה מסוימת, מותר לו להסביר. גם הוא חתם על המכתב, והוא לא מוכן לקרוא לו מכתב תמיכה. לא המילה זכאות ולא המילה הזדהות לא כתובות שם. כתובים שם שלושה דברים. רצון גדול להציל את החברה הישראלית ממשפט שאיננו משפט צדק. ואם מערכת המשפט לא תעשה חשבון נפש על השאלה איפה הצדק שלה, היא לא תתקיים. עם ישראל לא יסבול מערכת שאיננה של צדק. זה ייקח עוד שנה, עוד שנתיים. ואם התקשורת לא תעשה חשבון נפש, כוחה ילך וידלדל. עם ישראל זה לא אוסף של אנשים חסרי דעת. ואני הרגשתי אפילו יכול להגיד בחלומי ראיתי אחרי החתימה איזה נחשול כזה, שיטפון כזה בנגב, זרם כזה אדיר של מים אחורים שמאיים להטביע את מדינת ישראל. ואף אחד לא מוכן לעמוד מול הזרם בשתי הסוגיות האלה, סוגיית המשפט וסוגיית תקשורת. וכשרואים בתוך הימים האלה כמה חשוב לתורה החופש לא להיות משועבד, רואים כמה סוגים שונים של התנשאות הם דברים שצריך להשתחרר מהם. אז אולי הם מקבלים כוח. אולי רוצים להפך כתוצאה מזה להתעורר, להתנדב. מי יצר את המחבל במרכז הרב ובישיבה לצעירים? אנשים שזה לא היה תפקידם בתורים התנדבו. דוד שפירה, הרב יצחק דדון, שקלים, נתנו שקלים, סיכנו את חייהם. עיסוק היתר בתגובות, בדיבורים, הוא מאוד מתיש את ההבנה שהאדם יש לו תפקיד לפעול, לא להיות צופה, לא להסתכל על המראות כאילו הוא לא צד בהם. הגמרא שאומרת דור שבן דוד בא קטגוריה ותלמידי חכמים, זה בא לומר לנו לא להתאפס לקטגוריה. הגאון מווילנה אומר את זה בצורה חריפה מאוד, על פי הגמרא מסכת בבא בתרא ובעוד מקומות. מגלגלים חובה על ידי חייב, מגלגלים זכות על ידי זכאי. אומר הגאון מווילנה בחבלי משיח, כך אומר באבן שלמה פרק י' א', אין שלוש קבוצות. אין קבוצת האמצע ניטרלית. יש או מגלגלים חובה על ידי חייו, או מגלגלים זכות על ידי זה. אם הגמרא אומרת, מסכת סנהדרין, שלושה דברים באים בהיסח הדעת, אז מי שמסיח את הדעת, הוא אחד מאלה שמחוללים את התופעה. כשאני רואה דבר מסוים, אני רואה אירוע מסוים, אני שומע דעה מסוימת, ואני מתעסק בדברים שהם בצד. אז אני בעצמי משייך את עצמי, לא בזדון, לתוך המציאות הלא חיובי. הרי זה מה שהגמרא אומרת מסכת סנהדרין, על פי נבואת ישעיהו. זה מה שהנביא ישעיהו אומר פה בפסקה 2. כן, בכבוד.
לרב תכף אתה מדבר כזה, זה מילה כזה, העניין של החדשות, זה גם כאילו, זה מה שנאמר קודם, שחלק מאנשי התקשורת, בלי להיכנס כרגע לפרטים, הם מנסים להציל. ויכול להיות שהם מצליחים. אבל הבעיה הגדולה היא בעיית השיעבוד. כלומר, בשאלה, בניתוח של האדם, את מה הוא שומע, את מה הוא רואה, כל אדם יעשה דין לעצמו, ובמידת האפשר באמת ישמע את הדברים החיוביים. שוב, בלי להיכנס לפרטים של כלי זה או אחר. אבל נגיד יש דף פרשת שבוע, דף נפלא, הוא נקרא גילוי דעת. ואני קראתי ביום שישי, אתה קשור, אז מה? וקראתי ביום שישי רעיון עם השופט טירקל. יש מאוד מרכזי בכל הפעילות הציבורית בחודשים האחרונים. הוא אומר דברים נוקבים ביותר שם, על התקשורת. על השיעבוד לתקשורת. אז כדאי לקרוא. אם כתוצאה מזה שאדם הוא חופשי, הוא כן קורא מאמר מסוים או שומע ידיעה מסוימת, בסדר, זה זכותו, זכותו של אדם חופשי, אני לא שולל אותה. אבל אני חושב, ולכן למדנו את הלימוד הזה מהדרור, שהתביעה לחופש, חופש אמיתי, היא תביעה משמעותית מאוד. ולכן דיברתי גם על הפסיביות. השיעבוד לתקשורת זה לא רק בסוגיה הזאת של התוכן. זה גם עלול להיות, שוב, אצלי, אצל אנשים כמוני. אני לא מדבר על כולם. עלולה להיות איזה הרדמת הפעולה. מרוב הצפייה. אם אדם שומע מדי פעם והוא כתוצאה מזה דווקא מתעורר, כתוצאה מזה יכולת הבהירות ויכולת הבחירה מתגדלים אצלו, אז זה אדם עבד. אולי הכלי הזה הוא שייך גם כן לנבואת ישעיה. ולכן הנביא גם מתייחס אליו. לא, אני לא בדקתי בגמטריה אם זה יוצא תקשורת, פה בפסוקים, אבל אני לא בטוח שלא. אומר הנביא, הושג אחור משפט. תראו מה אומר הנביא ישעיהו. תהיה תקופה, לא משנה מתי, שיהיה בה משפט והוא יושג אחורה. זה מה שנקרא משפט מוטה. אתם שואלים אותי האם האותיות משה קצב נמצאות פה בתוך הפסוק? אני לא מבין בקוד מחשב, מה אני אעשה? אני לא בטוח שהן לא נמצאות פה. לא יודע. וצדקה מרחוק תעמוד, כי כשלה ברחוב אמת. ונכוחה לא תוכל לבוא. האמת כושלת ברחוב. ברגע שכל החיצים של הביקורת ושל המשפטים ושל התקשורת מסביב של ההדלפות של המשטרה זה רק סביב סוג מסוים מאוד של עבירות, אבל את כל הקלקולים בחיי המשפחה בפריצת הדברים הכי בסיסיים בנורמות המוסריות אין פוצה פה ומצפצף. זה חלק מה שהנביא אומר, כשלה ברחוב אמת. ואז הוא מוסיף, ותהי האמת נהדרת. זה לא יכול להיות אומר הגרא, כי המילה ותהי פירושה לשון הוויה, מציאות. והמילה נהדרת חלילה פירושה לא נמצא. איך האמת גם נמצאת וגם לא נמצאת? אומרת הגמרא בסנהדרין בדף צדיק זין, היא תעשה אדרים אדרים. זה מה שכתוב. פה בפסקה 7. באמצע הפסקה, ותהי האמת נהדרת. אומרים בבית המדרש של רב מלמד שנעשתה אדרים אדרים והולכת לה. היא קרועה האמת. מה מועיל לעולם? זה שכל אחד חושב על השני שהוא מחלל שם שמיים. בוא תסביר, מה זה חילול השם? מזה שהוויכוח הוא בשאלה מי צודק, האמת מפסידה. האגו שלי מרוויח. הכבוד שלי, אולי הפסיכולוגיה שלי מרוויחים. אין לי זה כלום במידת האמת. אומר הנביא, ושר מרע משתולל. מי ששר מרע נחשב משתולל בעיני הבריות, נחשב משונה. וירא השם וירא בעיניו. אומר הנביא, כי אין משפט. וירא כי אין איש. וישתומם כי אין מפגיע. ותוש על עוזרו וצדקתו ישמחתו. יש לימוד זכות של אלוקים על המציאות, על הגאולה. וזה אחד הפסוקים שגאולה לא תלויה בתשובה. הקדוש ברוך הוא מתערב ישירות, גם במצבים האלה. אנחנו יכולים וצריכים להאמין שמכל השערות האלה, מכל הטלטלות האלה, יצמח טוב. לא לחלש ברוח. לא לחשוב שדברים יתמוטטו ואין להם תיקון. הוסיף הנביא, בפסוק כף, כי יבוא כנהר צר, רוח השם נוססה בו. אם ראית, אומר רבי יוחנן, ואם הוא היה חי בדורנו, יכול להיות שהוא אומר לנו, ראיתם, ועוד תראו. אם ראית דור, אומר רבי יוחנן, שהצרות מכסות עליו ביותר, הוא רק מרים את הראש קצת, כבר חוטף. כשאתה קורא פרשת שקלים את המילים, כי תישא את ראש, אתה אומר, איפה נושאים את הראש? אחד אומר, אני מתבייש בך. אחד אומר, אני מתבייש ללכת ברחוב. אומר לו נביא ישעיהו, תירגע, תתמודד. למה? רוח השם נוססה בו. בפנים, עמוק, בעולם הבא שבתוך העולם הזה, יש רוח השם. ובא לציון גואל. ושווה פשע ויעקב, נאום השם. הגאולה מצמיחה תיקון רוחני. עד ועד בכלל לקום יורי כי בא עורך, כבוד השם עלי יחזר. רשב"י אומר לתלמידיו, אל תחשבו על היום האחרון. אל תחשבו על התוצאות, אל תחשבו על ההישגים. תמיד תשתדלו במדידה שלכם למדוד את הערך ואיתו ללכת. ולמסור את הנפש ולעמוד ביסורים. ולדעת שקניין האמת הוא לא קל, הוא לא פשוט. אומר פה בספר כל התורה בפסקה 13. והיום, עוד יותר מתמיד, כלל גדול הוא כל סבל וכל צער שישראל סובלים מגויים. אין הכלל ואין הפרט. ומכל שכן בעבודת קיבוץ גלויות, האיסורים האלה, כל סבל וכל צער, ממעטים ומנקים מהאיסורים של מלחמת גוג ומגוג. פתיחתה משנת אפרים בחורי. אגרה קבע שמלחמת גוג ומגוג התחילה לפני 200 שנה, תף קוף סמכת. תגיד לנו אגרה, מתי זה מסתיים? אמר לי חבר פעם בוידת בני עקיבא, פסח, בחור בשישית, אומר, תשמע, אני מאמין שעם הנצח לא מפחד בדרך ארוכה, אבל כמה? כמה ארוכה? אמרתי לו, אחי, אי אפשר להגיד שני המשפטים האלה ביחד. היא דרך פוטלת. אומר הגרא, היה אומר לתלמידיו, אשרי בני ציון העיקרים, העומדים בפרץ, נגד פירי אדם מבני הגר. מוסיף הגרא, וזאת הדרך והתרופה היותר גדולה ובטוחה להקל. אף להסיר את כל יסורי גוג ומגוג וכל יסורי ארץ ישראל. פילי פלאים. הולכת להיות תרופה, חוסרת את כל היסורים. תיקון המידות עם הקמת אנשי אמנה. תיקון המידות. שעל ידי זה גאולת האמת וקידוש השם. אמונה גדולה, מידות גדולות וגאולת האמת. מוסיף כל התור. זה העיקר של כל מעשינו, גאולת האמת וקידוש השם. כבר בארנו, על פי רבנו, שככל אשר עקבות משיחה מתקדמים בקיבוץ גלויות, והגאולה מתפתחת, מתגבר הסתרה אחת בכל וזו, במלאכתו העיקרית. המלאכה העיקרית של הסתרה אחת. מה המלאכה העיקרית של המלאק? לכחש ולעקור את האמת והצדק. ולעומת כל אלה אומר הגרא, עלינו לעשות וללחום. ללחום לא חייב להיות נגד מישהו. ללחום לא חייב להיות השמצות. אלא זה לחזק ולהצמיח את ברור האמת. מול השקר. עלינו לעשות וללחום בכל עוזנו בסייעתא דשמיא, להתגבר עליו על הסתרא אחרא במעשים ובכל התיקונים. על כן, רצון לעודד חופש אמיתי, לעודד רצון וניסיון לא לזייף ולא תמיכה בשום חולשה, בשום פשע ובשום אדם שהוא פושע, והוא לא התעלמות לא מנשים שסובלות ולא מגברים שסובלים, מאף אחד. אבל הוא כן ניסיון. אפשר להגיד במובן מסוים לעצור לפני תהום ולבקש מכל מי שעוסק באיזשהו היבט של מה שהגר"א כתב עליו, מידות, אמונה, ערכים, ציונות, להיות מכוונים את מעשינו, את דיבורנו, אל שני המושגים האלה, ארבע המילים, גאולת האמת וקידוש השם. והמאמץ שהוא לא נגמר ביום אחד, הוא לא נגמר בעיר אחת, הוא לא נגמר בזמן אחד. המאמץ ליצור מצב שבו התורה תתברר מחוברת לחיים, שחיי העולם יהיו מחוברים לחיי שעה, שהעולם הזה יהיה מחובר לעולם הבא, הוא לא מאמץ קטן, הוא לא מאמץ קל. אין סוף התמודדויות, בוודאי כשמדובר בשעות הרבים. שואל יאיר, מה הדרך לתקן את מערכת המשפט במערכת התקשורתית? עונה אלישה, אין דרך קלה ומהירה. יש אולי רכבת כזאת, עוד לא ברור. אין דרכים קלות לתיקון. אם אדם בנפש שלו לא מוכן להיגרר ללימוד חובה, לא מוכן להיגרר לעיסוק ברע, ולא מוכן להיות בסיבי, הוא כבר מתקן משהו. אותם אלה שיש להם כישרון עיתונאי, זה מלחמת מצווה היום, בתנאי אחד. אתה לא מוותר מילימטר על עולמך הפנימי, על מוסריותך. אתה לא מתרגל לרעיון שמה שרואים משם רואים, לא רואים מכאן. אתה הולך עם האמת שלך. אם אדם יש לו כישרון להיות במערכת המשפט, יבוסר טוב, בתנאי אחד, שהוא הולך להיות שופט משפט צדק, שהוא הולך להקשיב, גם כשזה לא מוצא חן בעיני עיתון זה או אחר. תלמיד חכם אומר את הגמרא במסכת כתובות, אם הוא אהוד, סימן שהוא לא ממלא תפקידו. למה? כי הוא לא מוכיח אותם. היום הדמוקרטיה, התקשורת, מערכת המשפט, אינם סובלים תוכחות. זה סימן שהם זקוקים מאוד לתוכחות. לא חלילה בשלילה, לא חלילה בפסילה, לא חלילה ביוש. אחד אומר לי, ישבוע, אז אתה שובר את הכלים? אמרתי לו, בדיוק הפוך, הכלים שבורים. אני רוצה לבנות אותם. זה אתגר בכל תחום בחיים. לנסות לחיות ביותר טהרה, ביותר ענווה, ביותר גבורה. האם כתוצאה מזה אדם יגיע לתפקיד מסוים, מה הוא יעשה שם? לא ייכנע למציאות. לא ייכנע להרגלים. כל הזמן ישאל את עצמו, איפה העולם הבא פה? לא יסתפק בעולם הזה. ויתרום. כל הזמן יתרום. ייתן. ברגע שאדם אכפת לו, אכפת לו מהאומה, אכפת לו מהמדינה, אכפת לו מהגאולה, הוא עוסק בחיובי, ואת זה הוא בונה, אין לו פנאי בנפש להתעסק בחובה. רציתם לשאול, בכבוד.
שלא אכפת לנו ממה שהארץ יגידו, ולא ממה שאנשים שמשועבדים ממה שהארץ אומרים. אבל בסופו של דבר, גם אנשים האלה משועבדים לזה לנו, אנחנו כן צריכים מחויבים לחיות שם, כן יודעת למה אנשים יגידו, ומה יאמרו הגויים, ואפילו כאילו אנשים מבולבלים, ויש לנו כן תפקיד לראות איך הדברים מתפסים ואיך...
הגמרא אומרת, מה זה חילול השם? הגמרא ביומא, זה לא אנחנו נמצאנו. פלוני קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים. זה קודם כל. קורא ושונה ומשמש תלמידי, לומד ברצינות. עמל. לשמש תלמידי חכמים זה לא לצטט אותם. לשמש תלמידי חכמים זה להבין, אומר רש"י, להבין את דבריהם על בוריים. אתה רואה דבר מסוים, אתה רואה ידיעה מסוים, אתה רואה מכתב מסוים, תשאל, תברר. ואז מופיעים עוד שני דברים. דיבורו בנחת עם הבריאות. ראית פעם בחיים שלך את הרב אמיר שטרנברג? יש עוד הרבה אנשים שמדברים ככה בנחת עם הבריאות? ראית פעם את הרב אבינר? מסרו ומתנו באמונה. אדם דובר אמת, גם בסוגיות ממון. שזו סוגיה קשה, קשה מאוד לשמור על האמת. ראית אדם כמו הרב טאו? אתם יודעים מה כתוב בירושלמי בחגיגה, נחום איש גמזו? כתוב, הוא לא ראה צורת מטבע. או אם בן אדם אומר, הוא לא שומע חדשות, הוא כבר נראה. אני שמעתי הרבה פעמים השבוע את המילה הזוי. התחקיתי להבין מה זה. אם אדם לא שומע חדשות, הוא נקרא הזוי. ואדם שלא רואה צורת מטבע, איך הירושלמי קורא לו? שתי מילים. אתם, אין לכם יצר לממון. אני אומר לכם זה. כמעט בלתי אפשרי לא להסתכל על צורת מטבע. ירושלמי קורא לו קודש קודשים. אתה העזת לדבר על קודש קודשים. בגלל מה? בגלל שלא הבנת. מאיפה היתר הזה? זה סוג של רצון תמידי בנפש. באמת לקדש שם השם. אנחנו למדנו אצל הרב צבי דקוק, מורנו ורבנו. זה היה הנושא כמעט הכי משמעותי בשבילו. קידוש השם וחילול השם. אבל אם נמדוד, לא לפי מה שכתוב בגמרא, אלא מדדי מציאת חן, לא נצא מזה. וזה בדיוק קורה לאנשים שלפני 3-4 ימים הם אמרו, או היה אפשר להבין מהם, שיש רבנים כאלה הזויים שמדברים דברים לא מובנים והתקשורת אוכלת אותם. ויומיים אחרי זה התקשורת מדברת עליהם. אני לא יודע למה, אבל בערך 3 חודשים לפני חורבן גוש קטיף וצפון השומרון, הרב שמואל אליהו ורב יוסף בן נקווה הלכו למי שהיה אז הנשיא, משה קצב. ולקחו איתם חבר שלהם. והלכו לדבר איתו. ונכנסים לחדר, ללשכה של הנשיא, גודל כזה כמעט כמו הבית מדרש. ואותו חבר רואה שכל החדר מלא בתקשורת. צלמים וכתבים. הוא שואל אחד מהם, מה אתה עושה פה? עכשיו, הם לא רגילים ששואלים אותם שאלות כאלה. הם השואלים. לא רגילים להיות נשאלים. היה איזה דקה דממה בחדר, ואז מי שהיה אז נשיא אמר, זה מפריע לך, אז אני אוציא אותם. הוא אומר, לא, אם זה לא מפריע לנשיא, למה זה לא מפריע לי? וכל שאלה ששאלו אותו, הוא יפנה חזרה לתקשורת. מה אתם עושים כדי למנוע את חורבן גוש קטיף, את צפון השומרון? מה אתם עושים כדי למנוע את חילול כבודו של בית המשפט? כי אם בית המשפט שדיבר 10 שנים על זכויות אדם וזכויות אזרח יעקור את גוש קטיף, לא יהיה זכויות אדם. הוועדת החקירה הממלכתית לא אלישע ושליצקי מחותמי המכתב ההזוי של עידוד האונס. פרופסור ידוע שם ואנשי הגות ידוע שם, ועדת חקירה ממלכתית אמרה, לא היה במדינת ישראל מיום הקמתה הפרה בוטה כזאת של זכויות אדם. איפה היה בית המשפט? איפה הוא היה? אסור לשאול את זה? כי זה לא ימצא חן בעיתון הארץ? זה נקרא חילול השם? זה אומר שאתה מבזה את השופט? זה אומר שאתה שונא אותו? חס וחלילה. אני מאמין במונה שלמה שמערכת המשפט יכולה להיות מתוקנת בתנאי אחד, שהיא תבין שהיא צריכה תיקון והיא תרצה. ואם היא לא מבינה ואם היא לא רוצה, מישהו צריך לעזור לה. לקחו רבותינו אמיצי לב, תהורי מידות, ואמרו, אנחנו נעזור למערכת המשפט ולמערכת התקשורת לעשות תיקון. אתה יכול להתווכח, אתה יכול להגיד, לא, היא לא צריכה תיקון. בסדר, ויכוח ענייני. ולכן הגמרא לא הביאה דוגמאות של דעות, של תפיסות. כי זה תמיד, אני לא מוצא חן בעיניי מה שאתה אומר, אז אני אומר, אתה מחלל השם. איזה מין שיטה זאת? למה מתעלמים מזה שהגמרא לא מביאה, לא דעות ולא קרוב לזה? רק מידות, ואיזה מידות? תחום הממון ותחום הדיבור בנחת. הדברים הכי מינימליים. יותר מזה. כשהגמרא מדברת על קידוש שם בכלול השם, גם מביאה פסוקים. הפסוקים מדברים על מצבו של העם. מי היום מוטרד ממצבו של העם? עומד שופט שהיה שופט בית המשפט לצדק במדינת ישראל. והוא אומר, עם ישראל הפסיד רמטכ"ל טוב. בגלל התקשורת. זה לא דבר שאומר דרשני. אומר לך הגר"א, לפי 200 שנה. תדע לך, קח אוויר בריאות, קח נשימה ארוכה, חבלי משיח, זה הקרב. הקרב הוא על האמת. לא חלילה שאני חושב שהאמת אצלי. באמת, השתדלתי, ניסיתי השבוע להקשיב, כמו שהקשבתי כל החיים שלי, לכל המחרפים והמגדפים. תאמינו לי, זה מוסיף המון כוחות. כי אתה חייב לברר את עצמך. ולא האמנתי שאפשר להציף כאלה דברים אחורים בתוך באמת 10 שניות. משהו כנראה פה דורש טיפול. ועל כן אני חושב שסוגיית האומץ היא לא סותרת ענווה, וסוגיית החופש היא לא סותרת זהירות ואחריות. אבל אני רוצה לומר, מציאות החיים שלפנינו היא תלך ותהיה יותר מורכבת. אל נחלה את כל האנרגיה שלנו בסוגיה אחת, ואלה ירגישו שהם הגנו על השפיות, ואלה ירגישו שהם הגנו על משהו אחר. זה לא ייגמר פעם אחת. זה לא ייגמר ביום אחד. צריך לאסוף כוח. לכן רשב"י קרא לאיסורים עולם הבא. אפשר חלילה להיכנע, אפשר להיעצב, ואפשר לצמוח. אפשר להרגיש גם אחרי שבוע כזה את מה שאומר הנביא ירמיהו, וממנה ייוושע. כי אין גבול לנבואה הזאת שאמרה את שרה אל יעקב, וממנה ייוושע. כן. צריכים לעשות הפסקה מתודית, אתה אומר. כן, נכון. גם בגלל שזה מה שנאמר, שלא גומרים פעם אחת. אז בעזרת השם. עוד יהיו ברורים. נא להיעזר בסבלנות ובאמונה ובמידות. השם יעשה אותו בעיניו, ואנחנו, כמו שאומר, כל התור עושה השתדלות והרבה תיקונים.